ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף עין ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה. הסימונים שאתם רואים, הפפיון וצורת הבית, הם המשך סדרה שהתחלנו בשיעור הקודם. הם מימרות של רב נחמן בשם רבא בר אבוה, בקשר לענייני סולמות ויצירת פתח, חיבור בין חצרות. כעת אנחנו ממליצים, כמו שהמלצנו מתחילת המסכת, להצטייד בספר עם ציורים, ואנחנו ממליצים על הספר פירוש חי, ציור מספר 31. ויאמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, קוטר 19, דיינו גובה הקוטר שבין שני חצרות הוא 19 טפחים, צריך זיז אחד להתירו. עכשיו ציור מספר 32, קוטר 20, צריך שני זיזים להתירו. אנחנו נסתכל ברש"י, צריך זיז אחד להתירו בסולם כלשהו, והזיז יוצא באמצעתו, באמצע הקוטר של 19 טפחים, שאינו גבוה 10, לא ממנו הוא למטה ולא ממנו הוא למעלה. אם אתה מעמיד את אותו זיז, אם הוא בולט בגובה של חצי 19, דהיינו זה 9.5 טפחים מהרצפה עד הזיז ומהזיז עד ראש הקוטר. ואם אתה מעמיד את הסולם אצל הזיז היחיד הזה, מהזיז עד לראש הקוטר פחות מ-10 טפחים, וממילא זה נחשב פתח, שאם הם רוצים לחבר את החצרות דרך עירוב חצרות, הם יכולים. ממשיכה שצריך שני זיזים, אם מדובר בקוטר בגובה 20 טפחים, כדי להתיר את המקרה הזה, מה זה להתיר? לאפשר חיבור בין שתי החצרות, צריך שני זיזים, אחד קודם 10 תחתונים, הזיז הראשון יהיה בגובה שהוא בתוך 10 טפחים הראשונים, ואחד למעלה עמנו בתוך 10 עליונים. דאי הווה גבוה 10, לא הווה סגי לבסולם כלשהו, מידי דהווה הכותר. אם הגובה מהזיז הראשון הוא 10 טפחים, אז אי אפשר לסמוך על סולם כלשהו, כמו אצל כותר שהוא עצמו גבוה 10 טפחים. אי אפשר לסמוך על סולם שברוחב כלשהו. חזרה לגמרא. אמר רב חיסטה, והוא שעמידם אותם הסולמות, דיברנו על שני זיזים, אז זה מצריך שני סולמות, והוא שהמידם זה שלא כנגד זה. זאת אומרת שהוא יכול לקבוע סולם שני מזה, מהזיז הראשון לזיז השני. ואומר רש"י, זה שלא כנגד זה, שיוכל לקבוע סולם שני מזה לזה. ויש ציור מספר 32. כעת הגענו לקטע שמוקף סוגריים. אנחנו מדברים על קטע שבערך 12 שורות, בשוליים אצל הכוכבית כתבנו תוכן הסוגריים מתעסק בנושא מיעוט, ביטול רשות ללא קשר לכותל. אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לעניין דברים שהם ממעטים בכותל. מאחר שהקדמנו את ההקדמה הזאת, נוכל ללמוד את הגמרא באופן ישיר, ולא לפני שפותחים ציור מספר 33. אמר רב הונה, עמוד ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים, ורחב 4 טפחים. עמוד כזה, בלי שום תוספות, הוא רשות היחיד. ומה קרה? ונעץ בו יתד כלשהו, הוא נעץ יתד באמצע ראש אותו עמוד, מבחינת שיעור גודל היתד הוא אפילו כלשהו, מיעתו. מה זאת אומרת מיעתו? הוא כבר אינו נחשב רשות היחיד. אומר רש"י, עמוד גבוה 10 ברשות רבים ורחב 4, רשות היחיד הוא, ונותן ממנו ונותן על גביו, כמו מי שעומד ברשות רבים ושם על העמוד הזה חפץ, או לוקח חפץ מהעמוד אליו לרשות רבים, חייב. הוא חייב משום הוצא מרשות לרשות. ואם נעץ בראשו יתד כלשהו, מעטו לרחבו מ4, אז אין לך רצף של 4 טפחים, וביטלו מתורת רשות היחיד. נחזור לגמרא. אמר רב עדה בר אבא, ובגבוה 3. אותו יתד צריך להיות בגובה 3. אבל אם הוא אינו גבוה 3, אז הוא נחשב כפשוט גג העמוד ולא ממעט, כך אומר רש"י. ממשיך הגמרא אביי ורב דמי תרוויו, אף על פי שאין גבוה 3, הוא גם ממעט. מה הייתה מה? למה הוא לא נחשב כחלק מגג העמוד, אלא הוא ממעט? תשובה, לא משתמש לי. הוא דבר שלא בר שימוש, ולכן הוא מבטל את העמוד מלהיות רשות היחיד. רב אשי אמר אפילו שגבוה 3 הוא אינו ממעט. זה שיטה, נקרא זה לקצה השני. מה הייתה? למה הוא לא ממעט? תשובה, אפשר דטליה במידי, אפשר לתלות עליו משהו, אז הוא שימושי, וממילא הוא לא מבטל את העמוד מלהיות רשות בפני עצמו. אומר רש"י, אפשר דטלי בימידי, וכיוון דחזי לתשמישתי דעמוד, מיני חשיב, ולא ממעט. הוא נחשב חלק מהעמוד, ולא ממעט אותו. שאלה, אמר לי רב אחא ברי דרבה לרבשי. יש לפתוח ציור מספר 34. אז רב אחא שואל, מלאו כולו ביתדות מהו? אמלי רבשי עונה, לא שמיע לך דיאמה. ונשים לב שזה תשובה שמסומן כתשובה ארוכה, 5 שורות, וגם יש לפתוח ציורים מספר 35-36. אז רבשי עונה, לא שמיע לך דיאמה רבי יוחנן בור וחולייתה. זה החול שעוקרים מתוך הבור, כשחופרים בו, החוליה היא החול, מצטרף לעשרה. יש עומק מסוים לבור, ויש אותו חוליה שאתה מרים סביב הבור. אז אם הבור הוא נגיד 4 טפחים, והחוליה עוד 6 טפחים, מצטרף לעשרה. ועמי, למה שהוא יצטרף לעשרה? ויהפוך את הבו להיות רשות היחיד, הלא משתמש לי, לא לכאורה בעל שימוש. אלא מה היית לך למה? למה בכל זאת אנחנו אומרים שכן מצטרף להיות רשות היחיד? דמנח מידי ציור מספר 37, אפשר לראות את זה, הוא מניח משהו על אותו חוליה שסביב אבו, מניח איזו דיפט או מגש, הוא משתמש, ואז יכול לשים דברים על זה. הכה נמי, ציור מספר 34. דיברנו על יתד שמילאו ביתדות, אז גם כאן דמנח מידי הוא משתמש. אתה יכול להניח איזושהי מגש על היתדות האלו, ואפשר לשים דברים עליו, אז הוא הופך להיות שימושי. אנחנו נפנה לרשי. רשי שתי שורות מתחת לגמרא, אלא מה יתלך למימה? דמנח מידי, כגון דף או אבן על פיה, על הבור והחוליה, הוא משתמש. החנמי גם אצלנו בעניין העמוד שמילאו ביתדות, מניח דף ארבעה, או שותח בגד על היתדות, ומשתמש עליו בנחת. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, רואים פס כפול, כפי שאפשר לראות בגמרא, הדגשת שמות שמואל, רב יוסף, אביי, רב הונא ברב יהושע, סדרה של דעות בשיעור גובה סולם שממעט בכותל. הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, וכאן הזמן לפתוח את ציור מספר 39. כותל 10 צריך סולם 14 להתירו. לפי שמואל, אנחנו מניחים את ראש הסולם כנגד ראש הכותל, אבל הסולם לא נצמד לכותל, אלא מרחיקים את תחתית או רגלי הסולם מהכותל, וכדי שהסולם יגיע לראש הכותל וגם יהיה עומד בצורה נכונה, צריך אורך של 14 טפחים. אומר רשי, סולם 14 שצריך למשוך רגלי הסולם 4 מן הכותל, לפי שאין סולם זקוף נורח לעלות. נמשיך בגמרא, שיטות נוספות. רב יוסף אמר אפילו 13 הוא משהו, ואומר רשי, אפילו 13 הוא משהו, שכשתמשוך רגליו מן הכותל 4, לא יהיה ראשו של הסולם נמוך מן הכותל תפח, וכיוון ולא הווה תפח לנבא, למרות שראש הסולם לא נוגע ממש לראש הכותל, לא נורא. לפי השיטה הזאת של רב יוסף, ככל שהסולם הוא תוך תפח, פחות מתפח מראש הכותל, הכל בסדר. שיטה הבאה, הבאי אמר אפילו 11 הוא משהו. כל הדעות האלו מדברים על סולם של רגליו הם במרחק של 4 טפחים מהכותל עצמו. אז אם יש לך לפי הבאי סולם בשיעור כזה 11 הוא משהו, אומר רשי, שכשתרחיק רגליו 4 יהיה ראשו נמוך מן הכותל פחות מ3, הוא חלבוד דמי, מאחר שהוא פחות, המרחק מראש הסולם לראש הכותל פחות מ3, זה נחשב כאילו הוא נוגע בראש הכותל מדין לבוד. השיטה הבאה, אבונה רב ישוע אמר אפילו 7 ומשהו, ופה שוב פעם רשי מסביר 7 ומשהו, תסביר עלי כרב דרמה לכמן סולם זקוף ממעט, דהיינו בלי הרחקת הרגליים מן הכותל, ואי זקיף לי, אם אתה לוקח סולם שבעה או משהו ומעמיד אותו צמוד לכותל, דהיינו זקיף, מגיע, אז ראש הסולם מגיע לפחות משלושה לראש הכותל. חזרה לגמרא, אמר רב, סולם זקוף ממעט. גמרא, זה דבר שהוא קיבל במסורת, ולא ידענה מה הייתה אמה. אמר שמואל, ולא ידע אבא, אבא זה שם של רב, ולא ידע אבא תאמה דהה מלטה, מידי דהווי, איצטבה אגבי איצטבה, אנחנו למדנו על כך בעמוד הקודם, ולכן יש חץ שמחזיר אותך לעין זין ומבית. אז כמו שבמקרה של איצטבה אגבי איצטבה, שזה דבר שהוא גם כן זקוף, והוא ממעט, אז גם הסולם אותו דבר. אמר רבה, וכאן יש סימון חדש המעוין, ובשוליים את הכותרת מפני אתם רואים צורת מעוין, והשמות רבה ורב יוסף הם השמות שהבלטנו. שתי דוגמאות של דברים שממעטים בכותר שאינם צריכים קבע משום כובדן. הגמרא, אמר רבה, אמר רבי חייא, ציור מספר 43, דקלים שבבבל אינן צריכים קבע, מה הייתה מה? כבדן כובתן. בראשים, דקלים שבבבל, פסקי דקלים, אפשר לראות את זה בציור של בבל שהניחן סמוך לכותל למעטו, אין צריך לקובעו בקרקע, ואף אגב זה דבר הניטל הוא, זה תורת כלי עליהן דירויים למושב, אנחנו בסופו של דבר עוסקים בהלכות שבת, והם בכך שהם שיש עליהם תורת כלי, הם אינם מוקצה, זה דבר שניטל בשבת, וכמו שלמדנו בדפים הקודמים, זה סיבה שהוא לא ימעט. בכל מקרה, אפילו הכי כבדן כובן, שאין בא אדם ונוטלן, וכן סולמות. מאחר שכך, אז הם כן מהווים מיעוט. ממשיך הגמרא, ורב יוסף אמר רב הושעיה, סולמות שבבבל אינן צריכים קבע, מה הייתה מה? כבדן כובתן. מה דיומר סולמות? כל שכן דקלים, ומה שהם יהוו מיעוט. ומה דיומר דקלים? אבל סולמות לא. רשי לא מפרש את הפסקה הזאת, אלא ניתן לומר מסברה, שאם אתה אומר למשל שדקלים הן מהווים מיעוט, זה לא אומר שגם סולמות, גם אם מדובר בסולמות כבדים, נראה לומר שסולם זה דבר שיותר נטייה ליטול אותו וטלפל אותו, ובכך הוא יותר קשור לדבר שניטל, ובכך לא משמש כממעט. ציור מספר 44, בא מיני רב יוסף מי רבה. נשים לב על מבנה הגמרא, דרך מה שכתבנו בשוליים, המשולשים הם שאלות שרב יוסף שואל את רבה, וכאן הראשון, לכן יש לנו גם א' אצל הגמרא, אותו א' במשולש, ובעמוד הבא, עמוד ב', ארבע שורות מראש העמוד, רואים עוד משולש עם, באות ב', שוב פעם רב יוסף שואל, מפנה שאלה לרבה. אז השאלה כאן היא כך, סולם שהוא ברוחב כלשהו, סולם מכאן וסולם מכאן, וקשין, קש, באמצע, מהו, כפי שרואים בציור 44. האם זה נחשב סולם ברוחב 4 שיהווה מיעוט? השאלה היא, האם הדבר הזה, ההסדר הזה, שימושי? אמר לי, רבא עונה, אין כף הרגל עולה בהם. האדם לא יכול לדרוך על קשים ויצפה שזה יחזיק את כובדו. אומר רשי, אין כף הרגל עולה בקשים. הוא סתם עליית הרגליים באמצע סולם הוא. וזה אין ראוי לכך. אז הוא לא ראוי לשמש כסולם לעלות בה. ממילא הוא לא יהווה מרכיב של פתח. ממשיך הגמרא, מספר 2, כאילו קושיות או שאלות של רב יוסף באותו מסגרת. וכאן ציור מספר 45. קשין מכאן וקשין מכאן וסולם באמצע מהו? אמר לי, רבא עונה, הרי כף הרגל עולה בהן. מאחר שהסולם ולא הקשים אין באמצע, ואמרנו מקודם שסתם עליית הרגליים באמצע, אז כאן הוא דבר שימושי. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', ציור מספר 46. חקק להשלים בכותל, מהו? יש לציין על פי רשי וכמן שסולם צר הזה מגיע לראש הכותל. אז יש לנו סולם צר כפי שאפשר לראות בציור, והוא חוקק בכותל להשלים רוחב 4 טפחים. אז עכשיו השאלה, בכמה מבחינת גובה אתה מתחיל מהקרקע עם אותו סולם צר, חוקק בכותל כדי להשלים לרוחב 4 טפחים, כמה בגובה אתה צריך להמשיך לעשות את זה? רש"י, שורה ראשונה, חקק להשלים בכותל, סולם צר, וחקק בכותל מכאן ומכאן כנגד חבקי הסולם, להשלים רוחבו ב4, וכמה צריך להשלים הרוחב בגובה הכותל? זו השאלה. המלא, אז התשובה, רבא עונה לרב יוסף, ב10. יש לציין שלמרות שגובה הכותל הוא יותר, זה לא מפריע לנו. אומר רשי, ב10 עד 10 ישלימנו, וכן מדעיקה בגובה 10 רוחב 4, הווי בי שיעור פתח, ואף אגב דגבוה הכותל טובה, למרות שהכותל הוא יותר גבוה, לת לן בה. ממשיך הגמרא. עמלי, הוא שואל, וכאן יש לעזר בציור מספר 47. חקקו כולו בכותל, בכמה? כאן כל נקרא לזה הסולם במרכאות, הוא חקיקה. זה הכוונה פה, אין כאן איזה סולם צר באמצע, הכל הוא חקק, כמו שרואים בציור. בכזה דבר, כמה בגובה צריכים לעשות את זה? אומר רשי, חקה כל הסולם בכותל כאין שליבות, ורוחבו במשך הכותל 4. בכמה גובה צריך לחוק רוחב 4? זו השאלה, והתשובה היא, המלא מלוא קומתו, כאילו הכל עד ראש הכותל ממש. ומה ישנה? למה כאן אתה אומר עד וואס הקודל, כל גובה הכותל הוא יהיה עם החקיקות האלו. ולפני כן דיברנו על סולם צער, אמרנו שהחקיקות צריך להמשיך רק עד 10 טפחים. מה ההבדל? המלא הטעם מסתלק לי. במקרה של הסולם צער באמצע, ואתה רק מוסיף משני הצדדים חקיקות עד 10 טפחים בלבד, זה בגלל שמסתלק לי. מה זה? נוח לעלות בו. הכה, במקרה האחרון שכולו חקקים, לא מסתלק לי. אומר רשי, אטם כי עיקה סולם, שיש סולם צער באמצע, מגיע לראש הכותל, נוח לעלות בו. ומיהו לא חשיב למבי פתח פציר מרוחב 4 בגובה 10. אבל כדי לחשב פתח, זה אלו המידות שצריכים, דהיינו חקיקות להשלים את רוחב 4 תפחים עד גובה 10. הלכך כמה שבילי רוחב 4 בגובה 10 פתחה, וזה נחשב פתח. אבל הכה שהכל הוא חקיקות, אין נוח לעלות כל כך. חזרה לגמרא, אבל לא לפני שנפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, רואים פס כפול, אחד, הסעור, אילן, כסולם, מהו? שתיים, הסעור לאשרה, זה יש שעבדו בו כעבוד הזרה, אז הסעור לאשרה, כסולם, מהו? הגמרא, רק נשים לב שהשורות הבאות, בערך 12 שורות, מסומנות כשאלה ארוכה. יש לשאלה הזאת שני חלקים, וזה בא לידי ביטוי במספרים אצל הגמרא, בתוך מעוינים 1 ואחר כך 2. גם יש לפתוח ציור מספר 50. בא מיני רב יוסף מרבה, הסעור לאילן סולם, מהו? האילן ישמש כסולם, זאת אומרת, כפי שאפשר לראות בציור, האילן הוא צמוד לכותל, מהו? טיבאי לרבי, טיבאי לרבנן. ההתייחסות כאן לתנאים האלו, טיבאי לרבי, זה מתקשר לסוגיה אחרת שהוא נתן עירוב תחומין באילן, וכידוע יש איסור דרבנן להשתמש באילן בשבת. השאלה ממשיכה, טיבאי לרבי, השאלה שלנו של אילן כסולם, אפשר לשאול אותו לפי בתוך שיטת רבי, עד כאן לא כמו רבי, הטעם שהוא היה מקיל, דהיינו הנחת עירוב תחום באילן שהוא נחשב כקונה שביטה שם, כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו. האמירה הזאת שכל דבר שהוא עשו מדרבנן אז לא גזרו עליה, הנימילי בין השמשות, זה נכון לגבי עירוב תחום שהוא צריך להיות במקום בין השמשות, אותה פרק זמן שהוא בכניסת השבת, אבל לא חייב להיות שם מעבר לכך. אז שם הקיל רבי בהנחת עירוב תחום באילן, אבל כולי יומה לא, אבל דבר שהוא צריך להיות יום שלם, רבי לא היה מקל. מסתכל ברשי, טיבאי לרבי, דאמר בפרק בכל מערבין, דיינו מוקדם יותר במסכת, דף למד ב', הנותן עירוב תחומי באילן, קנה עירוב. דהתם טעמה משום מקנה שביטה בין השמשות הוא. מאפיין לגבי עירוב תחום הוא מה מצבו בבין השמשו. זה הזמן שאדם קונה שביתה. ודבר שהוא משום שבות, כגון שימוש במחובר, היינו אילן, לא גזו עליו בין השמשות. אבל לגבי עירובי חצירות, תמה משום דפתח משמי להו חד על ידי עירוב. בעניין עירוב חצרות, שזה הנושא שלנו, והאפשרות לחבר בין שתי חצרות, בין שני חצרות, הוא בגלל שיש פתח, והפתח עם עירוב החצרות הופכים שתי החצרות להיות אחד. ואי לא חזי לתשמישתי כולי יומה, לאו פתחה מקרי. אבל אם הוא לא ראוי לשימוש במשך יום שלם, במשך שבת שלמה, אז הוא לא נקרא פתח. כך לא שר לו עירוביו בין השמשות. לכן הוא לא מהווה פתח בגלל שהוא היה שם בין השמשות. צריך משהו שהוא ראוי לתשמיש ליום שלם. נחזור לגמרא. או דילמה, אפילו רבנן, פתחה הוא, או לפי שיטת הרבנן, שהם החמירו בעניין עירוב תחום באילן, אבל לגבי פתח הוא כן פתח, ורק שדבר חיצוני הוא מפריע. אריה אומר רשי ואיה רבי עלי איסור שבות, אומר לנו סורו, האיסור דרבנן הוא מבריח אותנו כביכול, ומקום מקום פתח שמי, ומה שבילו הוא חד להשתמש דרך חורים. גם אם אני לא אשתמש באילן ממש כאמצעי לעבור מחצר לחצר, עדיין, אם עדיין הוא נחשב פתח, אני אעשה עירוב חצרות, ואפשר להעביר דברים מחצר לחצר דרך חורים בכותל. נמשיך. עשאול לאשרה סולם מהו? תיבאי לרבי יהודה, תיבאי לרבנן. וגם כאן אנחנו מתייחסים לסוגיות אחרות. הכוונה הוא למי שנתן עירוב תחומין בקבר. תיבאי לרבי יהודה. השאלה שלנו לגבי אשרה כסולם, אפשר לשאול אותו בשיטת רבי יהודה, כאן לא כמו רבי יהודה התם, תמותר לקנות בית באיסורי הנה כמו הקבר, אלא התם, דבט על דקנה לעירוב לא ניחה לדלינטה. המאפיין של עירוב תחומין הוא דומה למה שאמרנו מקודם, הוא עניין של קניין שביתה, וזה דבר שהוא תקף, נקרא לזה, לשנייה, ומעבר לכך לא מעניין אותו אדם על שמירת המזון שהוא הניח כעירוב תחומין. זה הכוונה, לא ניח עלי דלינטה, לא נוח, לא מצפה שהעירוב, שהאוכל יישמר. נפנה לרשי, תיבאי לרבי יהודה, אמר פרק בכל מעבר בגמרא, רבי יהודה אומר, הנותן את עירובו בקבר, קבר הוא הדבר שעשו בנה, כאן העירוב, ואף אגב, לקבר עשו בנה, הכי גרסינן, ממשיך רשי, התמרו דבת הדקנה, לעירוב לא ניחה לדלינטר, לא אכפת לי בשמירתו, ושתקח, דלא מתהני מקברה, אלא קניית עירוב לחודי. השנייה הזאת שהוא קונה שביתה, זה מה שמעניין אותו, והיא, זה לא נחשב, זה לאו הנאה היא, כי מפרש אתם. למה? אין מערבים בתחומין אלה לדבר מצווה. כל העניין הזה של עירוב תחומין הוא רק לשם מצווה, שאתה צריך להגיע למקום מעבר לתחום שבת שלך כדי לקיים מצווה, ומצוות לאו להנות נדוק. זה כלל ידוע שבקיום מצווה אין המטרה לשם הנאה. אבל עירובי חצרות לענתו היא, ולאו לדבר מצווה והביה הנאה. אז אותו רב יודע שיכול להיות מקל בעניין הנחת עירוב תחומים בקבר, לא בהכרח יקל בעניין שימוש באשרה כסולם. ממשיך הגמרא עוד, מאפיל רבנן, פיתחה הוא ואריה דרביה עלי. מצד שני, יכול להיות לפי הרבנן, שלמרות שהם מחמירים בעניין הנחת עירוב תחום בקבר, פה הם לא יחמירו. אומר רשי, או דילמה, אף אגב יעשו בהנאה, לא משתמש במידי, הוא לא משתמש פה באשרה בכלל. ופיתחה שמי ואריה הוא דרבי עלי, ומכל מקום החצרות מחוברים. אז השאלה נשאלה, וכפי שאמרנו זה בעצם שאלה כפולה, אמר לי רבה עונה אילן מותר ואשרה אסורה. מה תקיף לרב חיסטה? וכאן בא רב חיסטה לדחות את תשובת רבה, וסימנו את השורות הבאות, ששת השורות הבאות, כדחייה ארוכה. אז רב חיסטה מתקיף, הוא אומר עד רבה ההפך, אילן שאיסור שבת גורם לו ניצר. עניין של של שימוש באילן, האיסור שלו הוא איסור שבת, ולכן יש להחמיר בשימוש באילן כיצירת פתח. אשרה שאיסור דבר אחר גורם לו, האיסור ששייך לה, שהוא איסור הנאה של איסור עבוד הזרה, הוא דבר חיצוני, הוא לא קשור לשבת, לא ניצר. אז זו סיבה דווקא להקים ולהתיר את האשרה כאמצעי ליצירת פתח. איתמר נעמי קיית הרבי אמר בלעזר ואמרי לה אמר רבי אבוהו אמר רבי יוחנן, כל שאיסור שבת גרם לו אסור, כל שאיסור דבר אחר גרם לו מותר. אב נחמן בר יצחק מתני אחי, הוא מלמד את הסוגיה בצורה כזאת, אילן פלוקתא דרבי ורבנן, אשרה פלוקתא דרבי יהודה ורבנן, כמו שלמדנו מקודם, ושונה מרבין או רבי אבור, בשונה מהם רב נחמן בר יצחק הוא לא פוסק את הלכה, הוא מציג את את העניינים האלו כמחלוקת תנאים, כמו שראינו מקודם. הגענו למשנה חדשה, יש לפתוח ציור מספר 51, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו חריץ שבין שני חצרות, באיזה תנאים חוצץ ואין מערבים יחד, ובאיזה תנאים ניתן לערב יחד. המשנה, חריץ שבין שני חצרות, עמוק 10 טפחים ורוחב 4 טפחים, מערבים 2 ואין מערבים 1, אפילו מלא קש או תבן. גם אם החריץ מלא החומרים האלו, הוא עדיין מהווה חציצה, והיא אפשר לחבר החצרות בצורה כזאת. מלא אפר או צורות, אם אותו חריץ מלא החומרים האלו, מערבין אחד ואין מערבין שניים. המילוי הזה של אפר או צורות, אפשר גם להניח אלו הם חומרים ש הוא יבטל אותם שם. הגמרא תתייחס להגדרות האלו, אבל בשונה מקש ותבן שהוא לא ישאיר אותם שם לעולם, אז הם לא נחשבים מילוי, אבל חומרים האלו שהוא ישאיר אותם שם לעולם, הם נחשבים מילוי ומבטלים החריץ כחציצה, ולכן מערבין רק אחד. זה נחשב כך ששתי החצרות הם רצף אחד, ואין הפרדה ביניהם, ולכן אין אופציה לעשות שני עירובים נפרדים. אנחנו ממשיכים בעניין החריץ. נתן עליו נסר שרחב ארבעה טפחים, ויש גם לפתוח כעת ציור מספר 54, וכן שתי גזוסטראות זו כנגד זו, והוא נתן, הניח נסר רחב ארבעה כמין גשר, מערבין שניים, ואם רצו מערבין אחד. פחות מכאן ברוחב, אותו נסר פחות רחב, מערבין שניים ואין מערבין אחד. הגמרא, נשים לב שיש חץ מצד הגמרא, ולמעלה במשנה כתוב שאם החריץ שבין שני החצרות הוא מלא תבן, מערבין שניים ואין מערבין אחד. דהיינו, התבן הוא לא נחשב סתימה, הוא לא סותם את החריץ, למרות שהחריץ מלא תבן, עדיין נחשב חריץ ומפריד. ועל זה הגמרא שואלת בתמיהה, ותבן לא חייץ? המילה חייץ, רש"י מסביר, הוא לא, סותם. ותבן לא סותם? והענתנן, ויש לפתוח ציור מספר 66. מטבן שבין שני חצרות. כפי שרואים בציור, זה מין ערימה או גדיש של תבן שחוצץ בין שני חצרות, והמידות שלו גבוה 10 טפחים, מערבין שניים ואין מערבין אחד. אז מה אנחנו רואים? שתבן הוא כן חוצץ. יש פה להיזהר בעניין תרגום מילולי. יש שוב פעם המילה חייץ שראינו לפני שתי שורות, המשמעות של הסותם, וכאן המילה האמירה כאן שאין מערבין אחד, זה אומר שהוא חוצץ. אמר אביי, לעניין מחיצה, זה הנושא של מטבן שראינו עכשיו, כולי אלמה לא פליגי דהבי מחיצה. התבן, בתנאי כמובן שהוא בגובה 10 טפחים והוא חוצץ בין שני חצרות, הוא מהווה מחיצה. מחיצה כן, אבל לעניין חציצה, שזה עניין משנתנו, האם מילוי החריץ הוא נחשב סתימה, וזה המשמעות כאן של חציצה, אי בטלי, אם הוא מבטל את התבן באופן מפורש ואומר אני לא מתכוון לקחת את התבן מכאן, חייץ, אז הוא יהווה סתימה. ואי לא בטלי, אם הוא לא מבטל את התבן באופן מפורש, לא חייץ, הוא לא נחשב סתימה, והחריץ, גם אם הוא מלא תבן, אבל לא ביטל את התבן שם באופן מפורש, אז זה לא מבטל את החריץ מלהיות דבר שמפריד בין שני החצרות. אומר רש"י, לעניין מחיצה, התבן לעניין מחיצה, אף אגב דעתיד לתלו, כל כמה דהבי, אתם כל זמן שהתבן הוא נערם בצורת מחיצה בין שתי החצרות, מחיצה היא דהמפסיק. הוא מפסיק בין שני החצרות. מידי דהבי, וכאן רש"י מצטט מה שלמדנו בתחילת המסכת, ערביתין ואוכפות, כלי בהמה, דתנם בהר כמה, אתם מקיפים בהם, הם יכולים לשמש כהיקף, כמו גדר. אבל לעניין חציצה לחוץ בפני אוויר החריץ ולידון כסתום דמשוות לקערה שאתה מחשיב את התבן כאדמה היא בטלי להדיה ואמר לא שקילנה למאחה פטיל והיא לא אם אתה לא מבטל אותו באופן מפורש לא אז הוא לא מתבטל שם אנחנו חוזרים לגמרא מלא אפר ראינו במשנה שאם החריץ מלא אפר הוא נחשב סתימה ולכן מעווין אחד ואין מעווין שניים הגמרא שואלת ואפילו בסתמה אפילו אם לא יודעים אם הוא ייקח משם האפר או לא האם גם בסתם אפר הוא נחשב סתימה ומילוי והתנה אבל אנחנו מעלים קושה בית שמילאו ויש כאן לגרוס לפי תוספות המילה אפר במקום תבן אז בית ואנחנו עכשיו נוגעים בסוגיית תומת מת תומת אוהל אז אם יש בתוך בית מת ומילאו את הבית אפר או צורות וביטלו אז אנחנו אומרים שהתומעה יעלה זה נקרא תומעה רצוצה והיא עולה עד לרקיע ומי שעומד על גג הבית הוא יתאמה ואנחנו מדייקים פה ביטלו אין אז נחשב המילוי האפר כסתימה ביטלו אין ואז הווה תומעה וצוצה אנחנו ממשיכים לדף היתף לא ביטלו אם לא ביטלת את האפר באופן מפורש הוא לא נחשב כסותם את הבית והנפקמינה פה השלכות מכך הם אמנם הבית מלא אפר אבל הוא נחשב חלל נחשב אוויר ובכך תומת המת שנמצא בתוך הבית הוא יעלה ויעצר בתקרה ולא יעבור עד לגג הוא לא נחשב תומעה רצוצה אז מה אנחנו רואים שרק אם הוא מבטל אותו את האפר אז הוא נחשב חציצה או סתימה אבל אם לא ביטל באופן מפורש לא אז ואנחנו למדנו במשנה שלנו אם החריץ מלא אפר גם בסתם גם אם הוא לא ביטל אותו מפורש הוא נחשב סתימה זו הקושיה אנחנו לפני שנתקדם נרחיב את הבסיס ידיעתנו על ידי לימוד הרשי כאן בעין ח' עמוד ב' לקראת סוף העמוד ואפילו בסתמה זה לגבי החריץ האפר שממלא את החריץ נחשב סתימה גם בסתם זה לא ידין על אי שקיל תו אי לא ואז שאלנו שאלה מהסוגיה של בית ותומת מת בית שתומת מת בתוכו ומילאו אפר או צורות וביטלו וביטל את האפר שהוא מילא בו את הבית מבוטל והווה תומה רצוצה שאין לה אוהל לעצמה ובוקעת ועולה עד לרקיע והמאהיל על הגג מי שנמצא על הגג או הוא מאהיל על הגג התומה מגיע לשם תמה וכל תומה שאין לה אוהל טפח כל תומה שאין מעל התומה תומת המת חלל של טפח בוקץ עולה עד הרקיע, כלומר בברכות פרק משמיתו. אנחנו ממשיכים ברשי בדף עין תת עמוד א', לא ביטלו, לא בטיל. אם הוא לא ביטל אותו באופן מפורש, אז הוא לא בטל שם, ואין התאומה בוקעת למעלה מן הגג שיש לה אוהל לעצמה, למרות שפיזית הוא מלא אפר, אבל זה נחשב כאילו הוא אינו, כאילו הוא חלל. אז השאלה נשאלה, וכעת אנחנו רואים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו ארבע תירוצים ליישב סתירה הנ"ל. הגמרא, אמר רב הונא, מן תנא אוהלות, שראינו בעניין אוהלות, הציטוט היה ממסכת אוהלות, אותו בית שמילאו וכו', אוהלות פרק ט"ו, מי התנא שעומד מאחורי הדבר הזה? רבי יוסי אי. אז לפי רבי יוסי, בסתם לא בטל, בשונה לתנא של המשנה שלנו, שבסתם הוא כן בטל שם. הגמרא שואלת, אי רבי יוסי, איפך שמין עלי, אם אתה רוצה לשייך את הסוגיה של אוהלות לרבי יוסי, דווקא שמענו את ההפך, שמה שבסתם כן בטל. דתניא, רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנותו, הרי הוא כסתם אפר ובטל. אנחנו מדגישים את המילים האלו, כסתם אפר ובטל. אפר ועתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן ולא בטל. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להדגיש, בלי להיכנס לכל הפרטים כאן, הוא שלפי רבי יוסי, אפר סתם כן בטל שם. אז להעמיד את המשנה שראינו באוהלות כרבי יוסי פשוט לא מתאים, כי לפי המשנה באוהלות ראינו שאפר בסתם לא בטל, בזמן שרבי יוסי עצמו אומר אפר סתם כן בטל. אלא אמר רב אסי, מן תנא עירובין, שראינו מילוי החריץ באפר בסתם בטל, רבי יוסי היא. זה תואם למה שמצוטט כאן בשמו של רבי יוסי, שאפר סתם כן בטל שם, וממילא החריץ שלנו הוא יהיה נחשב מלא ומעווין אחד ולא שניים. רב הונא ברי דרב ישוע אמר, הוא אומר שהקושיה לא מתחיל, טומאה השבת קרמית, אתה מעלה קושיה על ענייננו שהוא עניין שבת, עניין של עירוב חצרות, מסוגיה של טומאה אותו בית מלא אפר, הנח איסור שבת, תעזוב עניינים הקשורים לאיסור שבת, שאמרנו שבסתם בטל, אפילו ארנקי נמי מבטל איניש, מאחר שהוא דבר שלא ניטל בשבת, מה שאין כן תבן וקש שהוא מאכל בהמה, ולכן השוני בין מילוי החריץ באפר למילוי החריץ בתבן וקש. רב אשי אמר, בית החריץ כרמית, בשלמה חריץ למיטי מיקי. חריץ הוא דבר שרוב האנושות ממלאים אותו, לכן אפר גם סתם בטל שם, כי החריץ עומד למילוי. ואומר רש"י, מציין שזה דבר שתקף אפילו לפי הרבנן. אלא ממשיך הגמרא, אלא בית בתמיעה כאן למתיימי קאי, לא עומד להיות מלא לסתום את חללו, ולכן בעניין בית רק אם הוא מבטל אותו באופן מפורש, אז הוא בטל שם, הוא מהווה סתימה. נתן עליו נסר שרוחב ארבעה. אמר רבה, לא שנו שצריכים נסר ברוחב ארבעה, אלא שנתן לרוחבו. כפי שראינו בציורים מקודם, שהוא ניתן לרוחב החריץ שמאפשר אדם לעבור עליו, לדרוך עליו, הוא מהווה פתח בין שתי החצרות. אבל, וכאן לפנות לציור, לפתוח ציור מספר 61, נסר, שמה? שהוא הניח אותו לאורכו, לאורך החריץ, אפילו כלשהו נמי, שערי מיעתו מארבעה. וכך הוא ממעט את רוחב החריץ, שעכשיו הוא פחות מארבעה טפחים, ולכן אין, החריץ הזה לא מהווה חציצה בין שתי החצרות. רש"י, אבל לאורכו, שנתן לאורכו של חריץ דף ארבעה עורך, אגב יתדות עץ השפתו, סתם קצת רוח וחריץ, ומיעתו את המיעת את הרוחב שלו מארבעה. אפילו כלשהו, אפילו כלשהו שהייתה דף קצרה, אפילו אינה אלא כאצבע, הרי מיעתו לרוחב החריץ מארבעה במשך מידת הפתח, ומתניתין רחב ארבעה תנן, רק אם החריץ הוא ארבעה, אז הוא חוצץ בין שתי החצרות, אבל לא אם הוא פחות מארבעה. נחזור לגמרא. בספר פירוש חי יש לפתוח לציור מספר 54. לשורות הבאות בגמרא עד המשנה אנחנו נשענים על הציורים בפירוש חי, וכפי שאמרנו יש לפתוח ציור מספר 54, וכן שתי גזוסטרות זו כנגד זו. אנחנו רואים שם בציור, אמר רבה, תתנן וכן שני גזוסטרות וכולי, זו כנגד זו אין. אז הנחת הנסר הוא מהווה חיבור בין שני המקומות. זו שלא כנגד זו, לא. ויש ציור מספר 57 שמתאר או מצייר את הדוגמה הזאת של זו שלא כנגד זו, ובפרט בציור מספר 57 אות ב'. ממשיך הגמרא, וזו למעלה מזו נמי לא אמרן, שלא ניתר על ידי נסר ארבעה. ואנחנו גם רוצים להתייחס לציור מספר 64, שם רואים שהגזוסטרות האלו הן זו למעלה מזו. אז אמרנו שבמקרה כזה לא ניתן, לחבר ביניהם בנסר ארבעה, אלא שיש בין זה לזה שלושה טפחים. וזה רואים בציור מספר 65. אבל אין בין זה לזה שלושה, גזוסטרה עקומה היא, ומותר, דהיינו על ידי הנסר אפשר לחבר ביניהם. עד כאן שיעורנו להיום.